אהלן, אנחנו בפרק 39 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ. איתי כאן הדר ביסמוט.
איתי כאן כנרת יפרח.
שנתחיל?
נתחיל. רגע לפני שנתחיל, אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא לחם אגוזים.
היום איתנו כאן שחר בסטקר. שחר גדלה בקיבוץ בגליל בחמולה חמה ונטולת ריבים. ודווקא משם היא בחרה להכניס לחיי הזדמנויות לקונפליקטים. היום יש לה תואר שני ביישוב סכסוכים וגישור. היא מתמחה במיוחד באימון זוגי, תקשורת מקרבת, חיזוק מערכות יחסים והתמודדות עם קונפליקטים. אנחנו נדבר עם שחר היום על למה אנחנו מפחדים לפעמים מקונפליקט ונמנעים ממנו, מה המחיר של ההימנעות הזאת, איך לגשת לקונפליקט ואיך רבים נכון.
היי שחר, ברוכה הבאה.
היי, תודה רבה, מרגש.
מאוד. אז תגידי, כנרת התחילה ואמרה שגדלת בחמולה חמה ונטולת ריבים. מה זה אומר?
מה זה אומר? אני באתי ממשפחה ששני הצדדים, כלומר שני הסבים והסבתות שלי, מאותו קיבוץ. לא היו צדדים, לא היה פסח אחד אצל אחד ופסח שני אצל הצד השני, וזה מה שהפך אותנו למין א' משפחה גדולה מאוד ומאוד קרובה. ובאופי מעט מאוד אגו, מעט מאוד סוגיות ששווה לריב עליהם. כמעט חוסר לגיטימציה, אני אגיד, לייצר סיבוכים או סכסוכים, והרבה יותר עובדים על הביחד ועל הטוב ועל מה שיש ועל...
אבל זה אומר שכן היו קונפליקטים, כי ששווה לריב עליהם זה אומר שהם היו, אבל בחרתם אחרת.
בכל מערכת יחסים יש צרכים שמתנגשים. הם לא יכולים תמיד להסתדר, וכשצרכים מתנגשים יש קונפליקט. איך הוא בא לידי ביטוי זה כבר משהו אחר, אבל תמיד יש קונפליקטים.
אז במשפחה שלך בעצם, לאן הלכו הקונפליקטים האלה?
או שהם אל מתחת לשטיח... אוקיי? כדי שדברים יהיו בסדר, אז אנחנו בוחרים להימנע. דפוס שהוא יותר נמנע, יותר מתפשר, יותר מבטר, ופחות נלחם, או פחות חדור לאיזשהו מטרה שהיא שלי, אלא שהיא המטרה הכללית, עליה נלחמים היא שלום הבית. זה הדפוס שהיה יותר, שבו גדלתי, גם שאפיין אותי הרבה מאוד שנים. בתור טינג'רית, אני לא זוכרת אפילו ריבים עם אמא שלי. לא ידעתי שיש את האופציה, או שעדיף לדבר כשמפריע, או כשמשהו קשה, או כשמשהו חסר. אני חושבת שתמיד בתוך תוכי העדפתי פשוט להגיד לעצמי שהכל בסדר. ובאמת, שתפו חמסה, באמת גדלתי בבית טוב. אבל גם בבית טוב, בבתים הטובים, יש דברים שקשים, יש חיכוכים. ואני חושבת שתמיד הבחירה האוטומטית של כולם סביבי, הייתה להזיז הצידה, או פשוט להגיד הכל בסדר.
ואת יודעת שמשהו יכול להיראות אחרת? את קולטת מהסביבה שזה יכול להיראות אחרת?
בגיל 18, שנת שירות, צבא, התחלתי להכיר עולמות אחרים, ובעיקר כשנהייתי בתוך מערכות יחסים זוגיות, ונכנסתי למשפחות עם אופי אחר, אז הבנתי שיש דפוסים אחרים, או דרכים אחרות לחיות בהם, או לתקשר בתוכם. לא הייתי לחלוטין מחליפה את המצע הרך הזה והעדין שבו גדלתי, כן? יש לו הרבה רווחים, אבל ככל שבגרתי וראיתי מציאויות אחרות, או מרחבים משפחתיים, זוגיים אחרים, הבנתי שיש עוד רווחים שאפשר להרוויח, אם פחות נמנעים, אם יותר מעיזים לדבר, או להרגיש. אז אני חושבת שכשנכנסתי למערכת יחסים הנוכחית שלי עם בעלי, שם באמת נכנסתי עמוק יותר למשפחה שלו, שהיא במהות מאוד דומה או בערכים, אבל באופן, בדרכי התקשורת, מאוד שונה. הרבה יותר בחוץ הדברים. Okay? הרבה יותר מדובר. אין שום דבר שהוא לא מדובר. וראיתי כמה אפשר גם להרוויח מהדרך הזאת.
יש לי רגע שאלה לפני שאנחנו נכנסים למערכת יחסים ולמה שראית שם לפני כן. אני זוכרת את עצמי כנערה... מתעצבנת מלא. הולכת לחדר, תורקת את הדלת, עושה סצנות.
איזה דיבה.
דיבה, דיבה, חד משמעית. אני מצד אחד לא רוצה לריב, אז הולכת לחדר ותורקת את הדלת, כדי לא להמשיך את הקונפליקט. מצד שני, כן עושה איזשהו רעש, כאילו רוצה להראות נוכחות, רוצה להראות שאני פה, שיש לי מה להגיד. אני רק חושבת על כמות הפעמים שאמרתי להם, אני הולכת מהבית הזה, והולכת להתחבא בבית העם של המושב. כולם מחפשים אותי במושב, ואני על איזה בניין. וזה נשמע כאילו אצלכם זה היה כזה, אז את לא מסכימה, אז אני לא אצא הערב. את רוצה שאני אחזור ב-12, אז אני אחזור ב-12, אני לא אחזור ב-2, למרות שכל החבר'ה שלי חוזרים ב-2.
כשרציתי לצאת עד 2, נתנו לי לצאת עד 2. כשרציתי לנסוע לפגוש חבר בכיתה י' במרכז שהם לא הכירו, נתנו לי. אז היה לי איזושהי תחושת חופש מסוימת, אז יכול להיות שהמקום הזה גם פתר את הדבר הזה. כן הייתי רוצה יותר חופש רגשי. כן הייתי רוצה לאפשר לעצמי לבכות ולהיות סוערת כשרציתי. אני מניחה שבגיל ההוא הסוער היו בסערות. אני חושבת שהיה לי שליטה עליהם.
איך את רואה את הקשר הזה בין זה שאת לא היית סוערת לבין זה שלא היו קונפליקטים וריבים? למה הם קשורים? מה משותף לשניהם?
קונפליקט הוא גם פנימי, וגם אחרי זה הוא יוצא להיות קונפליקט חיצוני. הוא קודם כל קונפליקט פנימי. קודם כל, משהו לא מסתדר לך בתוך עצמך. למשל, הצורך שלך בשקט ובהרמוניה, נגיד שהכל יהיה בסדר, או שלום בית הזה, מתנגש עם הצורך שלך עכשיו בביטוי עצמי, או בחופש כנערה, או בשקט בשכונה, ואז יש בתוכך איזושהי התנגשות. וההתנגשות הזאת מייצרת סערת רגשות. אוקיי? הרגשות מבחינתי זה כמו לוח מכוונים באוטו. אם את מרגישה אלבון או את מרגישה תסכול, הם מדליקים אצלך איזשהו נורה, רגע, מה קורה לי? אוקיי? מה חסר לי? הרגשות האלה חייבים לקרות כדי שאת תעשי איזושהי תנועה החוצה, לייצר איזושהי התנגשות עם לא משנה מי עומד מולך. אם את לא מרגישה את הקונפליקט הזה או את הסערה הזאת, לא כואב לך שום דבר. שם את נשארת. את לא מזיזה שום דבר מהכלים בלוח, אם הלוח הוא בסדר.
נכון. לי עלה מאוד המטען הדורי. אם ההורים שלי גדלו בתוך בית, שבו הכל היה למען שלום בית, אז הם גם יגדלו אותנו ככה, אלא אם כן באמת הם יעשו איזושהי עבודה עם עצמם, והם יבינו שהם רוצים לעשות שינוי, כמו שאת עשית.
זה גם האופן שבו אוהבים, איך מביעים אהבה, איך מבינים אהבה, איך מדברים רגשות, או האם מדברים רגשות, כשכועסים, איך כועסים, איך מתועדים מקונפליקטים, כל זה, זה דברים שאנחנו גדלים בתוכם וסופגים אותם, עוד לפני שאנחנו בכלל מילוליים. התינוק שלי בן 8 חודשים, אם הוא רואה אותנו רבים או מתווכחים, הוא כבר לומד מזה.
התחלת קודם להגיד שקונפליקט זה התנגשות של צרכים. בואי נגיד את זה רגע במילים של יום-יום יותר. מה זה אומר בעצם קונפליקט? איך אני יודעת שיש קונפליקט? איך מזהים את זה?
אז אני אגיד כמה דברים. בכלל, מה זה מערכת יחסים טובה?
מערכת יחסים לא זוגית בהכרח.
כל מערכת יחסים בעולם. מי יוצר בכלל לחשוב מה זה? נכון? אנחנו רק מרגישים, אנחנו דרך הלב שלנו עובדים. אבל נגיד אם אנחנו עוצרים לעשות איזושהי הגדרה, והגדרה שאני מתחברת אליה, זה מערכת יחסים שבה מרב הצדדים, תראו בזה זוג, משפחה, קבוצה, 1,000 אנשים בקהילה, לא משנה, מרב הצדדים ממלאים את מרב הצרכים שלהם רוב הזמן. אוקיי? אז יש פה גם את המילה רוב, כי אנחנו כבר בהבנה שאי אפשר את הכל כל הזמן, אנחנו כבר לא ילדים, גם את המילה צורך, אוקיי? או מה שאנחנו זקוקים לו כדי להרגיש טוב או מאושרים. אוקיי? יש צרכים שהם קיומיים, מים, שינה, אוכל, אוקיי? ויש צרכים שהם רגשיים, שבסוף עליהם באנו לדבר פה, כן? כשרובנו, הצרכים שלנו, מקבלים מענה, זו מערכת יחסים טובה, נגיד מיטיבה. בפועל, בחיים שלנו, ביום-יום, יש צרכים שהם מתנגשים, נכון? שיש אי-אלימה, או שהם לא מסתדרים אחד עם השני. אם אנחנו חושבים על האם לארח בחג הפסח כן או לא, זה יכול להתנגש בין הצורך שלי, למשל, בסדר, בשקט, אולי אני רוצה לרדת למדבר, ולעשות משהו משפחתי ומצומצם, כי אני רוצה השנה אינטימיות. Okay, וזה יכול להתנגש עם צורך אולי של אמא שלי במשפחתיות, כי היא לא ראתה אותנו הרבה זמן, אולי של בעלי, כי מאוד חשוב לו לרצות את ההורים שלו. בשטח הצרכים יכולים להתנגש, okay. אבל יש פה פח שהרבה פעמים נופלים אליו, כי אנחנו יכולים להיתקע פול גז בניוטרל, על איפה לעשות, את מי להזמין, כן, לא, ומאוד מאוד להתעצבן. כי אנחנו מפספסים את הכוח המניע המשמעותי שקיים בכל קונפליקט, גם עם שכנים, גם עם חברות, גם עם קולגות, גם עם הבוס שלי וגם עם בזוגיות וגם עם משפחה. זה הצרכים שלנו והרגשות שלנו, שהם הזרם התחתון, האנדרטוד הזה, שמניע את כל מה, את כל הקצף הזה שמעל. אנחנו רואים את הקצף וגם השיח על הפתרונות, על איך, מי, כמה, מי שוטף כלים, עד איזה שעה מותר לעשות רעש ברחוב. זה בסוף יושב על צרכים שלנו, עמוקים, רגשיים, שאנחנו צריכים למלא אותם כדי להרגיש טוב. וכשהם לא מקבלים מענה, בתוכנו מתעוררים רגשות שליליים. תסכול, אלבון, חוסר אונים, לא משנה, זה תלוי בסיפור עצמו. אם אני שמה לב לרגשות שלי, ואני אשים דרכם לב לצרכים שחשובים לי, ייפתח לי ערוץ תקשורת, הוא יותר מפחיד אולי, הוא יותר חשוף, אינטימי. אבל הוא היעיל והאפקטיבי גם במקומות עבודה, גם מול שכנים.
בואי נחזור דווקא למשפחה הזאת, מדבר בליל הסדר וזה, אז מה שם הצרכים ועל מה היית מדברת שם?
אז במקום להגיד, אני רוצה מדבר, תחנה ראשונה שאני חייבת לצאת ממנה, לשאול את עצמי, מה אני מרגישה סביב הסיפור הזה, ומה אני צריכה, ברמה עמוקה, אוקיי? לא בסיפור של פסח. ואז כשיהיו לי תשובות לגבי הצרכים שלי, שאני ממש ממש צריכה את התא המשפחתי האינטימי שלנו השנה, כי זה חסר לי, כי יש לנו שנה עמוסה, לא משנה למה. ואני אבין שמה שעומד שם, זה לא הרצון לארח, אלא הצורך לרצות, או להיות עם המשפחה, או במשפחתיות, או בחום.
יש לי גם דוגמה. כשאח שלי וגיסתי היו לקראת הלידה השלישית, בשתי הלידות הראשונות, האימהות משני הצדדים היו בתוך הלידה, איתן, ולקראת הלידה השלישית הם אמרו, אנחנו רוצים הפעם רק אנחנו. ובהתחלה היה מין כזה, מה? למה לא? מה? היה ממש אחלה בפעמים הקודמות. אבל אז הם אמרו, אנחנו רוצים חוויה זוגית. כאילו זה לא קשור בכלל למה שהיה לפני, זה לא קשור לאיך החוויה הייתה בשתיים הקודמות. עכשיו, אנחנו רוצים חוויה זוגית, וזה הצורך שלנו.
הצרכים שלנו משתנים כל הזמן. Okay? יש לנו, כן, גרעין מסוים שמאפיין אותנו כאנשים, אבל הצרכים הרגעיים שלנו משתנים כל הזמן. גם מול אותו בן אדם הם משתנו, וגם עם הזמן, או בין לידה ללידה, או בין גילאים שונים של הילדים שלי, או יכול להיות שאני אעבוד את אותה עבודה, והצרכים שלי ישתנו, וזה יגרום לי לקבל החלטות שונות, אולי תזוזה בתוך העבודה, אולי לשנות עבודה, אולי לייצר שיח עם הבוס. קודם כל, צריכה לשאול את עצמי מה חשוב לי.
אני רוצה כן לחזור לסיפור של פסח, כדי לסגור אותו, אני רוצה להבין. ואז את הולכת לבן זוגך.
חבל שהמצאתי סיפור.
ואז את הולכת נגיד לבן זוגך, שלא רוצה מדבר, ואז מה את אומרת לו? את אומרת לו, אני רוצה אינטימיות השנה, אבל אז הוא אומר, אבל לי חשוב לרצות את אמא שלי. איך זה עזר לי שהבאתי בסופו של דבר את מה שאני באמת רוצה, את האינטימיות הזוגית? איך זה קידם את הקונפליקט?
גם בבתי משפט יש איזה מושג שנקרא תחושת ההוגנות הסובייקטיבית. ככל שאת מעורבת יותר בקבלת ההחלטה, גם אם הפתרון שבסופו של דבר מתקבל, הוא לא מה שאת היית, או הפתק ששמת בהתחלה, הבחירות שלך, את היא בתחושת הוגנות גבוהה יותר.
הבנתי.
Okay? ככל שאת תדברי את הדברים, והדברים יהיו פתוחים, ואת תרגישי שמבינים אותך, ואת תרגישי שהצלחת להקשיב, ואת תעברי את הדרך הזאת, גם אם תקבלו החלטה בסופו של דבר ביחד, להישאר או ללכת, אז את תהיה חלק מאותה החלטה.
וואי,
את יכולה
ממש חשוב.
לקחת אחריות על ההחלטה הזאת, כי את חלק ממנה. אם את תימנעי, או לא יהיה שיח, או שיהיה התנגשות, ויהיה פיצוץ, או ההחלטה תתקבל באיזשהו אופן, שאת תהיה נעדרת מהתהליך, אז תקחי משם תינה. את תקחי תחושה שלא רואים אותך, שלא מבינים אותך. וגם אם את זאת שתקבלי את ההחלטה לבד, את ההחלטה המנוגדת למה שהאחר הציע, גם אז את תקחי תינה. גם אז את הרגשת לבד. אז מה שיושב שם בסופו של דבר זה איזושהי שותפות, צורך בשותפות, צורך בתקשורת, צורך בהבנה, צורך בקרבה. זה בסוף בסוף מה שתראו את זה כמו עוגת שכבות, הם אוהבות עוגות. אז אז מה שהתחתית, הבסיס, זה זה.
כלומר, גם אם בסוף תתקבל החלטה שהיא הפוכה ממה שרציתי, הייתי מעורבת וזה יהיה לי הרבה יותר קל לקבל את זה.
היית מעורבת, היית באיזשהו ביטוי עצמי, הוצאת דברים החוצה, הרגשת שמבינים אותך, הרגשת שמקשיבים לך, הרגשת שאת מקשיבה, שאת מבינה מה עומד בצד השני. זה כבר אחר לגמרי, את כבר לא בפול גייז בניוטרל על איזה שיח קונקרטי של פתרונות. אלא זה שיח של צרכים. הוא עמוק יותר, הוא אפקטיבי יותר.
וואו.
מהמם.
מהמם. אמרתי לך, אני אמרתי להיום בבוקר שישבנו וככה התכוננו, אמרתי לה, יש לי תחושה שזה פרק שאנחנו הולכות לטיפול.
ממש. שתנו. אני חושבת עכשיו על אחד הוויכוחים הגדולים שהיו לי ולמעתי לאחרונה, אין לנו הרבה בכלל, אבל כשיש אז הם תמיד על דברים גדולים ועקרוניים, וזה לחלוטין, אני ניגשתי אליו עם פתרון, שלא התאים לו בכלל. וזה תוך שנייה, היה קשה מאוד לדבר כבר אחר כך. ופתאום אני חושבת, וואי, הייתי באה אליו, הייתי צריכה להגיד לו, תקשיב, זה נורא מלחיץ אותי ש-X. בוא נחשוב איך אנחנו פותרים את זה בעצם. פשוט אל תבואי כבר עם הפתרון, כי אולי הוא לא מתאים לו, פשוט תביאי את הבעיה. תחשבו ביחד על הפתרון, אל תגיעי כבר עם הפתרון.
נכון.
כאילו אנחנו חושבות ש... כן, אני חושבת, הגעתי, הנה, יש לי פתרון מצוין לבעיה שלנו, אבל אולי יש פתרון אחר מעולה שיתאים לשנינו. צריך לדבר על הבעיה, לא על הפתרון בעצם.
נכון. זה פשוט להבין שאנחנו חיים את החיים שלנו, נכון שאנחנו מרכז היקום של עצמנו, אבל כל האנשים שחיים סביבי, כל המעגלים, קרובים, רחוקים, הם אנשים עם צרכים, עם רגשות, עם מטענים, וגם להם יש מה לומר, גם להם יש מה להרגיש. וכשאני באה עם דברים מוגמרים, אז אני לא רואה אותו בעצם. ואז לפעמים אני פוגעת בצורך הרבה הרבה יותר עמוק בלי לשים לב, בתחושת נראות או בשותפות, בלי שבכלל התכוונתי, אני בכלל בסרט אחר, כן? אם קודם כל את ניגשת באיזשהו מקום של לספר סיפור עלייך, גם אם את הולכת לבקש מהשכן שלי יש לי נער כזה שבדיוק קיבל רישיון אוטו, לא יודעת, שכל הזמן אוהב אחרי צהריים לבדוק את מערכת הסאונד שלו, המטורפת ברחוב ממש מולי, ואני משכיבה ילדים מאוד מוקדם. ובאופן כללי אוהבים את השקט שלנו, אז גם אם זה מקרה מאוד סבוך, מורכב, שקשור בכסף, שקשור בזוגיות, שקשור במשפחה, ובין אם זה ללכת לשכן, אם את מגיעה לזה עם איזשהו סיפור על עצמך, אם את מרגישה סביב זה, או מה את צריכה, ועם איזושהי בקשה מאוד פשוטה. צוהר כזה, חלון קטן שאני באה ואני פותחת. זה כבר דרך הרבה יותר אפקטיבית לפתוח שיחה, או פתרון, או יצירתיות. בוא תתארח רגע בעולם שלי. אני רוצה גם להתארח בעולם שלך, אם אתה יכול לפתוח את הדלת.
את זוכרת שנכנסנו שחר ואמרתי לה, הכלבה הזאת היא לא שלי, זאת שלא מפסיקה לנבוח. אז כשעברתי, הם אמרו לי, הכלבה ממש נובחת, היא לא מפסיקה, אנחנו יודעים וזה, ומאוד התנצלו וזה וזה. אמרתי להם, אם אני אצטרך שתכניסו אותה, או כל מיני מקרים, אז אני אגיד לכם, ותמיד ההסתכלות שלי הייתה, גם כשדיברת, אז חשבתי על זה, גם היום כשאני פונה אליהם, אז אני אומרת להם למה אני צריכה. אז הם יודעים שיש פודקאסט שאנחנו מקליטות, אז זה מאוד מפריע לי הנביחות. אז אני אומרת להם, אתמול שלחתי להם התראת פודקאסט בין השעות זה וזה, כאילו הם יודעים שהם צריכים להכניס את הכלבה. או שפעם אחת אמרתי להם, אני מאוד רוצה להשאיר את הדלת פתוחה, אבל היא כל הזמן נובחת, וחשוב לי שיהיה לי אוויר, כי יש אוויר נעים בחוץ. אז הם מיד לוקחים אותה ומחזירים. אני לא אומרת להם, הכלבה שלכם שגעת אותי כזה. וזה פשוט מתקבל באהבה רבה. אין בעיה, ברור. אנחנו מכניסים, הכל בסדר.
נכון, בדיוק.
אוקיי, והתחלת לדבר על המערכת הזוגית, שבעצם הכרת את גיא. גילוי נאות, אני עובדת עם גיא באינטל, הוא חבר צוות, והוא חבר בנבחרת שאני מובילה. ודיברת על זה שהכרת את גיא, ונכנסת למערכת משפחתית אחרת, שהכרת בה משהו שונה. ואיך זה מתקבל אצלך?
כבר מההתחלה, שני דברים הכי חשובים שהוא לימד אותי בחיים האלה זה איך לריב. זה לריב, לא איך לריב. זה לריב. והוא אמר לי משפט אחד ממש ממש בהתחלה שלנו, שאם אני לא אלמד לדרוש, אז אנחנו לא נהיה ביחד. אז זה גם שני דברים, וואו. גם לריב וגם לדרוש. דברים שממש הוציאו אותי מהקומפורט זונה המרצה והטיפולי שלי, ופשוט לראות את עצמי. בלי זה, אני כמו לא הייתי נוכחת במערכת יחסים הזאת. זה מולו, ברמה אישית. וככל שנכנסתי יותר ויותר למשפחה שלו, לקשר עם ההורים שלו, אז ראיתי כמה הם, אחרי הקתרזיס הזה של ריבים, או אחרי הפתיחה של רגשות, ראיתי כמה אפשר לצמוח מזה, להתקרב מזה. החום הזה, שיש מחיכוך של לבבות, יש בזה משהו שהוא גם בריא, הוא גם יכול להיות הרסני, זה נכון, הוא גם יכול להיות מאוד כואב, אז גם שם צריך ללמוד. אבל משהו בזה גרם לי ולגיא, לקחת קצת מפה וקצת מפה, וכל הזמן להיות בשיח על זה. חלק מהצמיחה שלי במקום הזה הייתה באמת גם, למשל, מול ההורים שלו. שמההתחלה אני ואימא שלו, חמותי, שאיזה קשר מורכב זה עם חמות, נכון? קלות וחמות, חמיות אגב, אומרים, שזה מה שלמדתי. היה לייצר קשר פתוח וכנה מההתחלה, שהכל יהיה מדובר, וזה מעד היום אנחנו אומרות את זה. כשיש משהו מדברים, מדברות, וזה משהו שהגדרנו מההתחלה, ואנחנו עד היום מאוד מאוד שומרות עליו. ואחת הדוגמאות הראשונות, היה מה שהיינו בארגון חתונה. הארגון החתונה שלנו, אגב, זה ממש היה מסע שלמדתי כמה הוא מצמיח ברמה הזוגית. אם זוג משכיל לקחת את התקופה הזאת של ארגון חתונה, ולהבין שזה אימון מאוד מאוד משמעותי לקראת כל מה שיבוא הלאה, אז הוא רק צומח. אז בהקשר הזה היה לנו גם התמודדויות עם הצד שלי, למשל, שהיה לי ממש תקופה שרציתי שההורים שלי יבינו אותי, או איזושהי תחושה של איזשהו חוסר מאמא שלי, אני ממש לא יודעת להגיד בדיוק על מה, והיה לי נורא נורא קשה להביא את זה, בכלל ליצור איזשהו משהו שיעכיר את האווירה. ממש הרגשתי את המבוי הסתום הזה בתוכי, את הקושי לדבר, את הקושי להוציא. אני זוכרת את הזמן הזה, את הזמן הזה שבו רבצתי לי בתוך קושי לדבר, שהרגשתי את המחיר שיש בהימנעות הזאת. ובצד השני, כשתכננו את השבת חתן, פתאום הבנתי לתומי שההורים של גיא מתכננים שבת חתן. והם כבר ממש היו בקטע של איזה גרלנדה להביא לחצר וכיסאות ואיזה קייטרינג להזמין. ועבורי השבת הזאת שאחרי החתונה, ממש היה חשוב לי השקט הזה, כן להיפגש איתם, כן לעשות משהו משותף אולי עם ההורים שלי. אבל האופן שבו הם ראו את זה, מהמקום שלהם, התרבותי שלהם, המכובד והראוי שלהם, ממש לא הסתדר עם איך שאני ראיתי את זה. וממש הייתי צריכה לעשות איזה עבודה ולשים את עצמי רגע, שוב, במרכז ולהבין מה חשוב לי ומה אני רוצה. ובמקום להחביא בתוך עצמי, או מנגד להגיד לגיא, דבר עם אמא שלך, מה שהרבה פעמים עושים, למצוא ערוצים עוקפים כאלה שהם פחות יעילים, פחות רחמים, פשוט דיברנו. בטלפון אמנם, אבל פשוט אמרתי לה כמה שחשוב לי השקט, ושזה לא מסתדר לי, שזה מרגיש לי לא נכון, ושזה מרגיש לי שלא משלים את החוויה כמו שהייתי רוצה. והיא ממש קיבלה את זה יפה, ומצאנו דרך לעשות שבת, חתן, שבת חתן וקלה בעצם, בירושלים, ביחד עם שתי המשפחות, וטיילנו, ועשינו משהו שהוא כן עושה את הסגירה הזאת, או את ההמשך הגיגה, את היחד הזה החשוב, אבל כן בדרך שלנו הייתה נכונה. לא הרגשתי שריציתי אף אחד, ולא הרגשתי שדרסו אותי, פשוט היה שיח, וזה היה נקודה שנתנה לנו חופש לתקשורת לכל השנים קדימה.
וואו. זה ממש, כל סיפור פה הוא מאוד אסוציאטיבי. לאח שלי נולד הבן הראשון, אז זה היה את השלב של הברית. להם היה מאוד ברור שהם רוצים במרפאה, ואני גדלתי בבית דתי, שזה כאילו, לאבא שלי היה עניין מאוד מאוד גדול של מה זאת אומרת, צריך רב, צריך להגיד ברכות, כאילו, הוא לא הבין כאילו את המהות של זה. והם אמרו, אנחנו בוחרים לעשות את זה ככה. ובסוף הם הבינו שמה שחשוב לאבא שלי זה להגיד את הברכות. אז אבא שלי הלך איתם למרפאה ועמד בזמן החיתוך, והוא אמר את הברכות. אז הם כאילו מצאו את האמצע שיספק את הצורך שלו, והם עדיין יעשו את איך שהם רואים. בענייני משפחות זה הרבה פעמים קורה שצריך למצוא כאילו איזה פתרונות יצירתיים, אבל כשמבינים את הצורך זה הרבה יותר קל.
כשמבינים את הצורך ושמאפשרים שיח. כי אם אנחנו במקום של משחק סכום אפס נקרא לו, או מנצח מפסיד, אוקיי? אם אני בתפיסה שרק אני או אתה ננצח פה, אין פה שיח, אוקיי? זה או הפתרון שלי או הפתרון שלך. אם אנחנו נבוא לזה ממקום של win-win, שיש דרך אל ההסכמה, תמיד, ויש דרך להגיע אליה, ויש דרך למצוא פתרון ביניים, אז בדרך הזאת נלך ביחד. אם אני באה לזה ממקום של זה או אני או אתה, פספסתי את הדרך וקטעתי אותה עוד לפני שהתחילה, ואז כנראה תתקבל החלטה שהיא מוציאה מהמשחק את אחד מהצדדים, ואז אנחנו נלך עם זה הרבה שנים קדימה, הרבה פעמים.
את חושבת שיש חשיבות למומנטום? זאת אומרת, כמו שגיא אמר לך בהתחלה, כאילו לעשות את זה בתחילת הקשר, להכיר את הדברים האלה בהתחלה. מרגיש לי לפחות שכשמתחילים להתבגר ולגדול ביחד, אז פתאום הדברים האלה הופכים להיות הרבה יותר גדולים.
את מדברת על זוגיות?
גם על זוגיות, אבל גם בחברות.
עם חברות.
כן.
כמובן שככל שנקדים ללמוד שיעורים, אז הם ילוו אותנו ונרוויח מימים השנים. אבל החיים הם לא ככה. אנחנו לומדים שיעורים כל הזמן, ואנחנו בהתחלה צעירים, ואז אנחנו מבוגרים, ועם הזמן אנחנו לומדים, זה כמו שכבות כאלה, הייתי אומרת. לא הכל אפשר ללמוד בהתחלה. וכן הייתי אומרת שלהיות באיזה פתיחות להתפתחות. כמו שלא נולדים אמא, גם לא נולד זוג טוב מההתחלה. חלק מהדרך היא הלמידה, ומערכות יחסים זה דבר מורכב. הוא לא פשוט. ההבנה הזאת שהנורמלי הוא מורכב, נותנת לנו את האומץ יותר לדבר.
אז אחרי שראינו כמה קונפליקטים, זה יכול להועיל, ועוד נדבר על התועלת הגדולה של קונפליקטים, אז למה אנחנו נמנעות מקונפליקט? למה לטטא מתחת לשטיח? למה לא להיכנס לזה?
אני אתחיל מהכי עמוק. אנחנו כבני אדם, בנות אדם, רוצים להרגיש נאהבים, רוצים שאוהבו אותנו, שיקבלו אותנו. אנחנו ניזונים כמעט כמו אוכל ומים מקשרים, ממערכות יחסים. ואז אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים מקונפליקטים, הגוף שלנו ברמה פיזית לפעמים מגיב, לפעמים אנחנו רוצים להגיד משהו ולא יכולים, או מפחדים מתגובה, והגוף שלנו ממש מגיב כמו מול נמר בג'ונגל, ממש זה מרגיש לנו הישרדותית מפחיד, אבל זה מפחיד ברמה הרגשית בלבד, זה מפחיד אותנו לאכזב, מפחיד אותנו להתאכזב, מפחיד אותנו התגובה שאולי תגיע, מפחיד אותנו שיכעסו עלינו, מפחיד אותנו להרגיש בדידות או ריחוק. אנחנו בעצם מפחדים מרגשות קשים, להרגיש כעס או תסכול או חוסר אונים. אנחנו לפעמים מפחדים מהמקום של ההתנגשות הפשוטה של אין פתרון. אנחנו מעדיפים לא להגיע ביחד למבוי הסתום הזה, המתסכל נורא, אז אנחנו אולי נוותר על הפתרון שלנו, או שאנחנו נקבל לבד החלטה. שוב, אחד הדברים שאנחנו ניזונים מהם זה תחושת יחד, או אווירה נקייה, נגיד, אני ממש רואה את זה כמו אוויר, מרחב שיש בו אוויר שמתלכלך ומתנקה. אוקיי? תחשבו על כל מערכת יחסים, בין אם מזוגית, משפחתית, יש כמו בועה כזאת של אוויר שבתוכה חיה מערכת היחסים. האוויר הזה מתלכלך ומתנקה כל הזמן. כשהאוויר הזה נקי, זה תחושה כזאת של כמעט קדושה, אני יעיז ויומר. אפשר לעשות הכל, אפשר לדבר על הכל, אפשר להעיז הכל, וכשהאוויר הזה מתחיל להתלכלך, ממש אנחנו מרגישים זיהום אוויר. אפילו בלי לדעת למה, האוויר הזה, אנחנו מרגישים אותו כשהוא מתלכלך. אז הפחד להכיר את האוויר הזה, לפעמים מונע מאיתנו לדבר על דברים שקשים, או שאנחנו לא מקבלים. עוד דבר זה שאני מפחדת להגיד שצורך שלי לא נענה, או שקשה לי, זה כי מיד זה נשמע כמו האשמה. כשאני אומרת שמשהו חסר לי, אז זה נשמע לצד השני, כאילו הוא לא נתן לי את זה. כשהאחריות הבלעדית על הצרכים שלי היא שלי בלבד, כן? אז אני יכולה לספר משהו על הלב שלי או על הבפנים שלי, כשבעצם מיד באופן אוטומטי הצד השני לוקח את זה עליו, איזושהי אחריות יתר כזאת, והשיח במקום שהוא ילך למקום של קרבה, הוא הולך למקום של ריחוק, כי אנחנו כבר במקום של האשמות וביקורתיות, וכשאדם מרגיש שמבקרים אותו או מאשימים אותו, הוא מתנגד, הוא מגן על עצמו, ואז אתם יכולות לראות לאן זה מתגלגל. לפעמים אנחנו מפחדים ברמה של לפני שיש קונפליקט בחוץ, אמרנו שיש קונפליקט בפנים, נכון? זה אומר שיש בתוכי קונפליקט של צרכים. או שאני רוצה לשמור למשל על השכנות הטובה ועל האווירה הטובה ברחוב, זה צרכים מהצד האחד, ומהצד השני יש לי צורך למשל בשקט או ביטחון, יש לנו איזשהו מישהו שמסתובב בשכונה עם טרקטורון, שנוהג ממש ממש נקרא לזה עבריינות, מאוד מאוד מפחיד. אז יש את המקומות הקיצוניים שאנחנו ממש מרגישים את מה המחיר שאני הולכת לשלם אם אני אעשה צעד במקום הזה. Okay? ואז יש לי את השיקולים בין הרווח שאני יכולה להרוויח, או מצד שני עד כמה אני סובלת כרגע, עד כמה הסבל הזה הוא bearable, הוא נסבל, אל מול ההפסד שאני יכולה להפסיד אם אני אעשה משהו.
יש לי דוגמה שהיא קצת פריבילגית, אבל היא מערבת פה בדיוק את מה שאמרת עכשיו על להרוויח ולהפסיד. היינו במצפה רמון, ב-Airbnb. Airbnb שבאתר הוא כאילו הכי נוף למדבר, השקט המדברי מושלם. אז הגענו ל-Airbnb הזה, ואנחנו הולכים למרפסת, ובמדבר יש אתר בנייה עם טרקטורים ורעש, בונים שכונה חדשה במקום שדווח כמקום הכי שקט בעולם, וזה היה כאילו באמת אחרי תקופה מאוד ארוכה שרצינו את החופש הזה, וחיכינו לו, וחיכינו שמתי יסיים את התואר, וחיכינו למלא דברים. עכשיו, Airbnb כבר הורידו את הכסף, כן? שולם כבר היומיים האלה. אנחנו נשון בלילה, 8 בבוקר, טרקטורים עובדים באתר בנייה. כל החלום הזה של לפתוח את הבוקר בקפה, במרפסת, במדבר, כלום. ואז הייתי צריכה להחליט. אני יודעת שאני הולכת להכיר פה את האווירה ולריב עם הבעל בית. מתי לא אוהב קונפליקטים. שאלתי את מתי, אם הוא רוצה להישאר פה, מתי אמר, אני לא רוצה להישאר פה. אוקיי. אני אמרתי, את מוכנה להישאר פה למרות הרעש? לא, אני לא מוכנה להישאר פה. אני מוכנה להפסיד את הכסף הזה או לא? כלומר, קודם עשיתי בדיוק את מה שאת אמרת, לברר מה אני מוכנה להפסיד פה, מה אני מרוויחה אם אני לא. בקיצור, התקשרתי לבעל בית, הייתי בטוחה שהיא מריבה גדולה. פה דווקא כן הלכתי ישר על צרכים. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו באנו מהעיר, אנחנו רצינו את השקט המדברי, אין לנו את זה פה. אנחנו לא נשאר עוד לילה, אנחנו עוזבים היום. הוא אמר לי, אני מצטער, אני מבין, אני אחזיר לך בביט את הלילה הקרוב, וזה, וזה נגמר, ונסענו משם, ואני הייתי מאושרת. גם מהחופש שלנו שחזר, ארזנו, שמנו את הדברים באות, אמרנו, נמצא כבר מקום לישון הלילה, זה לא בעיה. גם שאני לא אהיה ברעש של בנייה עכשיו יום שלם, וגם שזה עבד, ושכאילו לא היה קונפליקט של צעקות, גם אליו הייתי מוכנה. טוב, זה גם מהדברים של מה אני הולכת להפסיד. הייתי מוכנה למריבה. אני מדבר עוד מעט על כמה שוני בינינו, ביני ובנדר, כאילו אני בנוח עם קונפליקטים. לי אין בעיה, אני צריכה בדרך כלל לבדוק שאלה שמסביבי מוכנים שאני אכנס לקונפליקט. וזהו, וזאת הייתה הרגשה מדהימה, והרגשתי שבאתי מוכנה גם למה אני אפסיד ומה אני ארוויח, זה ממש ממש עזר לי בשיחה עם בעל הבית.
גם את הצטיידת בכל הכלי נשק האפשריים, את ידעת שאת הולכת לאיזה קרב, ואז בעצם הלכת בדרך שהיא לא דרך של מלחמה. ואז לא רק שזכית בחופש הזה שרצית אותו, בשקט, בחופש הזוגי, אלא זכית בחירות רגשית. את חווית חוויה שנתנה לך חופש, שנתנה לך אפשרות לדרך חדשה, שהיא לא של הקרב הזה שאת רגילה אליו או מתכוננת אליו. הסכין נשארה בנדן, ואת הידיים שלך היו חופשיות לחיבוק, ואת היית חופשייה, וזה תחושת חופש אמיתית, הרבה יותר משבוע חופש במדבר.
ממש. אני חושבת שהמחיר, אם לא הייתי ניגשת לקונפליקט הזה, או לכל קונפליקט, הוא להמשיך את המצב שלא טוב לי בו כרגע. זה המחיר הבסיסי של לא לגשת לקונפליקט. עכשיו, אז במקרה הזה זה יום בצימר, אבל בקבוצות של נשים בהייטק או נשים בתעשייה, אז יש לפעמים כאלה סיפורים של מישהו בצוות שלי מקטין אותי באופן קבוע בפגישות עבודה, למשל. אז אם פה לא ניכנס לקונפליקט, ההפסד הוא כבר מאוד גדול, הוא הסביבת עבודה שלי. או אם בקבוצה שלנו שאלנו היום על מה רבת עם מישהו לאחרונה, והיו שם למשל דוגמאות כמו אחיות שרבות על כמה הן נפגשות, אז אם לא נוח לך עם כמה שאתן נפגשות לאורך זמן ולא תפתחי את זה, אז זה ימשיך להיות לא נוח לך עד שתפתחי את זה. אנחנו בעצם מוותרות על לשנות אם אנחנו לא נכנסות לקונפליקט.
אנשים הם מפחדים מאוד משינויים. כי כשאת מוותרת על המצב הנוכחי, הידוע והמוכר, את לא יודעת לאן, מה תקבלי. את לא יודעת איזה צימר חדש את תקבלי. ואנשים מאוד מפחדים לשנות בגלל זה, ולפעמים הם מעדיפים להישאר בידוע, במוכר ובלא מושלם, גם אם הוא 50 או 30 אחוז. כשיכול להיות שאת תקבלי את ה-70, 80, 90, ואולי 100 אחוז בדבר, אלטרנטיבה מדהימה. ויכול להיות שאת גם לא. ומהפחד הזה אנשים נהיים משותקים.
כלומר, אם אני אלך נגיד לדוגמה של מישהו בעבודה מקטין אותי באופן קבוע, אז בעצם הפחד הוא נגיד שאני אאבד את מקום העבודה, או שאם נפתח את זה יהיה עוד יותר גרוע בינינו.
אפילו אם תעברי צוות, את לא מכירה את הצוות שאת עוברת אליו. אפילו אם תעברי חברה, עוד יותר, את לא מכירה את סביבת העבודה. אולי עצם זה שפתחת את זה ייצר מצב חדש ביניכם שיהיה אחור, מנוכר ולא נעים. יש לנו הרבה מאוד הפסדים בדבר הזה, אל מול רווח ענק שאנחנו יכולים להרוויח כשנפתח את הדברים. אפרופו האחות, אולי נצליח לייצר שיח טוב ונקבע לנו כל יום ראשון ב5 אחרי צהריים, כולנו נפגשים עם הילדים, או בכלל ימי שישי בבוקר, פעם בחודש, אני ואת בדייט, ואנחנו קובעים ברזל ביומן שאנחנו, שחשוב לשתינו הדבר הזה. או מנגד בצוות שלי, אם יש בחורה שכל הזמן מקטינה אותי, אם אני אצליח לשים את עצמי במקום, אני ארוויח אותי מול עצמי, שמה את עצמי במקום. אני אתן לעצמי מתנה. המקום הזה של אני דוחקת את עצמי ודוחקת את עצמי, נותנת לאחרים להרע לי, נגיד. זה אפילו אם היא מקטינה אותי, לא בכוונה. אבל זה הדינמיקה שנוצרה שם. ואני מרשה לעצמי להיות בשוליים. וכשאני אעשה צעד, בין אם את יודעת מה, עברתי צוות ושם אני חווה קושי אחר. ולא הצלחתי, לא מצאתי אלטרנטיבה טובה יותר. עצם זה שעשיתי את המעשה הזה עבור עצמי, זה כבר רווח.
מחיר אחר שיש להימנעות מקונפליקטים הוא הטינה הזאת שנשארת לאורך זמן. אם זה בין בני זוג, נגיד בקבוצה מישהי כתבה שהיא כל הזמן מקננת ומשנה דברים בבית, ובן זוגה נמאס לו כבר, והם רבים על זה. נגיד שהוא לא היה אומר את זה ורק היה מתעזבן מזה שוב ושוב ושוב, זה מייצר משקע של מרירות מאוד גדולה במערכת היחסים, אם לא יפתחו את זה ויפתרו את זה.
אז אני אעמיק את הפרספקטיבה בהקשר הזה. מול מי התינה באמת, כשלא דיברת? מול מי התינה והכעס באמת? מול עצמך. כי את בחרת לא לדבר. את בחרת לא לקחת אחריות על הרגשות שלך או על הצרכים שלך. כשאנחנו גוררים וגוררים, אנחנו אלה שבוחרים לשים את עצמנו בצד. והתינה או הכעס מול עצמנו גם מלכלכת את האווירה מאוד. אוקיי? ואנחנו יותר ויותר מתקבעים ומתחפרים ומפעם לפעם הכעס שלי והתינה שלי מתגברים, כי אני עמוק יותר ויותר בחריץ הזה, שאני לא יודעת איך לצאת ממנו.
דוגמה מאוד קטנה, אני מאוד אוהבת את זה שאתה נביא דוגמאות גדולות, ואז אני מביאה משהו מפגר וקטן. זה התפקיד שלי כאן היום. ישר חשבתי על כל העניין עם המסכות. מה, תאירי למישהו שעומד לידך בלי מסכה? עכשיו, זה לגמרי לטובתך, כן? אם תגידי לו, את תהיה יותר בטוחה. אז בתוך הסיטואציה הזאת, תמיד עולה השאלה, האם אני אומרת למי שנמצא לידי לשים מסכה, או גם אם הוא עם מסכה, אבל הוא פשוט מתקרב מדי, נגיד בתור, אתה הייתי במקסטוק כזה, וכולם שם היו צפופים, ואני אומרת, מה אני אמורה לעשות עכשיו? אני אמורה ללכת מכאן? אני אמורה להגיד להם, תתרחקו?
אני תמיד אומרת.
אני לא תמיד אומרת. אני לא אגיד לאף אחד לזוז, ואני לא אגיד לאף אחד לשים מסכה.
את תזוזי בעצמך?
אני אזוז בעצמי, אני אחליט לא לקנות כרגע את מה שרציתי, לא לעמוד בתור, להשאיר את זה ולבוא ביום אחר, שאני ארגיש שאולי יהיה פחות עומס. כאילו, אני אשנה את עצמי, ואני לא אגיד לאחרים, שזה מאוד שונה בינינו.
מה באמת, מה באישיות של בן אדם, הופך את זה ללי נוח עם קונפליקטים, והדר ומה תימנעו מקונפליקטים?
אני חושבת שבגרעין צרכים שלך ושלך, או של כל אדם, יש אנשים שהצרכים שלהם בחיבור, בשקט, בהרמוניה, שכולם יהיו בסדר. שלום בית הזה, נגיד מה שקראנו, מאפשר לי לשלם יותר מחירים שלי, לעבור תור או לשתוק או לוותר, אוקיי? למען הצרכים האלה, שהם שלי. זה לא שאני מוותרת עליי. אם דיברנו על תהליך התפתחות שלי, שם הייתי מאוד. כשאנשים שהם יותר נוטים לקונפליקטים, לעמוד על דעתם, להתנגש, הם פחות מפחדים, אז למשל הצרכים של ביטוי עצמי, להשיג את המטרות שלהם, הם יותר תחרותיים.
יש לי אסוציאציה מהכתר. את רואה הכתר?
אני צריכה את העונה האחרונה עוד לראות.
התחלתי לראות, אל תדאגי, זה לא ספוילר. אבל מרגרט תאצ'ר...
אין שם יותר מדי.
כן, בדיוק, הכל כתוב בוויקיפדיה.
כן, בדיוק.
אז מרגרט תאצ'ר שם, היה איזה שלב שהיא החליפה את כל הקבינט, פיתרה את כל המבוגרים, הגברים שלא מצליחים לחשוב על דברים מחדש ורענן, ופיתרה הרבה מהשרים שלה ומהקבינט שלה, והחליפה אותם. ובפגישה השבועית שלה עם קווין אליזבת, אליזבת אמרה לה, את יוצרת לעצמך אויבים מכל עבר. ומרגרט תאצ'ר אמרה, נוח לי עם אויבים. אמרה שם ציטוט מהמם על זה שאם עושים שינויים גדולים, יש אויבים. וזה בדיוק הדבר הזה של לשנות. אם משנים את המצב הקיים, הרבה פעמים זה מביא איזשהו קונפליקט מסביב. השאלה היא כמה נוח לך עם הקונפליקט הזה, באמת כמו שאת אומרת, מה יותר נוח לך?
אני חושבת שעל אם השינויים האלה, או הדבר הזה שאת קשובה לעצמך, האותנטיות הזאת, החופש הזה, מייצר לך אויבים, אבל הוא בא באמת ממקום כנה ואמיתי, אז הוא גם מייצר לך הרבה קשרים, ואנשים קרובים ואוהבים, ואפילו מעריצים. כלומר, שם את לא רק תפסידי. אם את תעשי את השינויים האלה מתוך הישרדות כזאת, מתוך חוסר הקשבה, מתוך דריסה, אז את רק תייצרי אויבים. אבל אם את תבואי מתוך אותנטיות פשוט, אז על חשבון האויבים האלה תרוויחי.
מסכימה מאוד. אוקיי, נגענו בזה קודם, באיך להתכונן לקונפליקט. שתכן לא מכירות את סיפור הג'ק, אז אני רוצה רגע לספר אותו, בסדר? איש אחד נתקע עם הרכב, ואין לו ג'ק. והוא רואה בקצה ההר למעלה בקטה. אז הוא אומר, טוב, אני אעלה ואבקש מהם ג'ק. והוא מתחיל לטפס בהר, והוא מתחיל כזה לדמיין את השיחה עם האנשים בבקטה. והוא אומר, טוב, אני אבקש מהם, יתנו לי את הג'ק. זה יהיה מגניב. ואז הוא אומר, רגע, אבל אם הם לא יתנו לי את הג'ק, אז אני אסביר להם שזה ממש חשוב לי, ואז הם ייתנו לי, אבל אם הם עדיין לא ייתנו לי את הג'ק, אז אני אציע להם לשלם אולי, ואז הם ייתנו לי, ואם הם עדיין לא ייתנו לי את הג'ק, בקיצור, עד שהוא מגיע לבקטה, הבן אדם פותח לו את הדלת, ואומר לו, לא צריך את הג'ק שלך. מי צריך את הג'ק שלך? זה בעצם, עשית כבר את כל הקונפליקט בראש שלך, והגעת כבר, כמו שאמרת, מוכנה לקרב, אבל כבר עם התוצאה.
זה כמו זוגות שמשלימים אחד לשני משפטים, ועל השלמת משפטים זה יכול להיות שדה קוצים בוער הרבה מאוד. האנשים לא רוצים שישלימו להם את המשפטים, כמו שאנשים לא רוצים שיניחו עליהם הנחות, גם אם אנחנו מכירים הכי טוב, גם 40 שנה.
אז איך כן מתכוננים לקונפליקט?
אז באמת, אולי העיקרון הראשון, לשאול את עצמי קודם כל, מה אני מרגישה לגבי הדבר הזה? מה אני צריכה, מה חשוב לי, למה אני זקוקה? קודם כל, לדעת בתוך עצמי. אוקיי, שהענן השחור הזה, הסערת רגשות הזה, כבר תפסיק להיות ענן שחור, אלא יהיה לי יותר שמות, יהיה לי יותר ככל שאני אבין את עצמי טוב יותר, אני אהיה ברורה יותר כלפי חוץ. יבינו אותי יותר, אוקיי? ברמה היעילה יותר.
יש לך טיפ או כלי לאיך עושים את הבירור הזה? שאלות ספציפיות שאני צריכה לשאול את עצמי?
זה, אני ממש רואה את זה כמטבע עם שני צדדים, רגשות וצרכים. מה אני מרגישה? אולי זה תסכול וחוסר אונים, ואולי זה שיעמום, אם זה קשור בעבודה, ואולי זה אלבון לגבי משהו שקרה, ואולי זה געגוע מאוד גדול, ואולי זה תשוקה שלא מקבלת מענה, לא משנה, אוקיי? מה אני מרגישה? ומה אני צריכה, זה מה חשוב לי, ברמת הצרכים, לא ברמת הפתרון, שוב, אוקיי? לא האסטרטגיות שאני רוצה שיקרו, או הפתרונות, או ההחלטות, אלא מה חשוב לי? חשוב לי גיוון, אולי חסר לי קרבה, אולי אני צריכה התעניינות ואכפתיות, אולי אני צריכה עוד זמן איכות, אולי בכלל אני צריכה ספייס ומרחב ושקט. אוקיי? מה אני צריכה ברמה רגשית? אז יש שתי שאלות כאלה. אחרי זה יש ממש הכנה, לשאול את עצמי, האם אני מוכנה לשיחה הזאת? עולה בי ממש כן ולא. אם עולה בי לא, לא לעשות השיחה. האם אני רוצה בשיחה? לשאול את עצמי שאלות לגבי המטרה שלי. מה החלום שלי, חלום ריאלי אגב, מה אני רוצה שיקרה בסוף השיחה.
אבל העניין הזה של האם אני מוכנה לשיחה, ואז שהתשובה תהיה לא, אצלי רוב הפעמים היא תהיה לא. זה משהו שאני צריכה לעשות באופן מודע, זאת אומרת, לדעת שהנטייה שלי היא להימנע. זה לא, אבל רגע, מין כזה, לדבר עם עצמי ולהבין האם זה באמת לא, חד משמעי, או שיש שם עדיין מקום שצריך לעשות, אז זה לא כזה מובן מאליו שאם זה לא, אז זה פשוט לא.
נכון, הלא הזה זה לא מוריד את זה מהשולחן, זה משאיר את זה לשולחן, ואז זה משאיר לי מקום לשאול עוד שאלות. יכול להיות שאותך, הדר, זה יפגוש במקום של ממה אני מפחדת. אוקיי? Mm-hmm. ואז את תישארי שם עם הפחדים שלך, ועם מה את מפחדת, ויכול להיות שתפרקי את זה עוד קצת, ואת תראי שרגע, אוקיי, אז יד ביד עם הפחד תלכי. מצד שני, אם אני במקום נורא תוקפני, זה גם לא להיות מוכן. גם אם אני במקום של להוכיח שאני צודקת, או ללמד, או לחנך, או לשנות, גם שם זה לא מקום מוכן לקונפליקט נכון, לריב נכון. גם שם וגם שם אני לא רוצה להיות. אני רוצה להיות במקום שרואה אותי, עם כולי, ורואה גם את האחר. חלק מההכנה שלי זה גם כמו ניחושים אמפתיים. לנחש בראש שלי מה קורה לבן אדם הזה. מה חשוב לו, מה הוא מרגיש, איך הוא חווה את הסיטואציה, איך הוא הבין את הדברים. עכשיו אני מנחשת, הכל אני שמה עם סימני שאלה, המון 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 סימני שאלה. המון ספקות, אני לא באה יהירה, אני לא באה להשלים משפטים, אני לא באה כמו עם הסיפור של הג'ק, אני לא יודעת מה יקרה, אני מנחשת, אני שמה אותו בכבוד בתוכי. כי אני מבינה שעומד מולי אדם. ככל שהוא חשוב לי יותר, אז יהיה פה שיח יותר עמוק. אבל זה נכון לגבי, גם לגבי שכנים, גם לגבי האחות בקופת חולים שיש עליה עומס, וגם לגבי הנהג של איך תדעי מה קרה לו בבוקר. אני שמה את עצמי קצת בנעליו, מתוך מקום פותח, פותח מחשבה, פותח לב. אז אחרי שהתחברתי לעצמי ונתתי מקום, ושאלתי שאלות, מה אני רוצה להשיג? האם אני מוכנה? האם אני רוצה? באיזה תודעה אני? אוקיי? אם אני בתודעה של לפתוח, לדבר צרכים, או שאני בתודעה של לבוא לחנך. אם אני בתודעה של לבוא לחנך ולהצדיק את עצמי ולצאת המנצח, אחורה פנה, אני עוד לא מוכנה. אבל כשכן החלטתי לעשות את זה, אז אחד הדברים הם להבין את הכוח של הקשבה. אמרתי מקודם את הדימוי הזה של להתארח בעולם של מישהו אחר, לבוא ולהתארח. כמו שאני באה לבית חדש, אני באה בעיניים סקרניות, מתעניינות, מכבדות, אני לא אבוא וישנה את המרחב, אוקיי? מצד שני, אני גם לא אבוא כמו במוזיאון, אני לא אבוא קפואה ומקובצת ומפוחדת, אני אבוא אותנטית ואני נוחה לבית חדש, ככה אני רוצה לבוא להקשיב לבן אדם, שגם אם הוא מביא מולי עולם מאוד שונה משלי, ויש בינינו המון פערים, ורגשות קשים, אני ארצה להיות במקום של הקשבה נינוחה, נוכחת, סקרנית, פעם ראשונה שאני מתארחת בבית שלו כביכול, גם אם אני חיה איתו 20 שנה. אז זה ברמה של כוח של הקשבה. וגם כמארחת יש לי אחריות. אז כשאני מארחת אותו בעולם שלי, אחד הדברים החשובים זה לדבר את עצמי, לדבר את הלב שלי. לקחת אחריות על איך שאני מדברת. להבין איפה אני נשמעת ביקורתית או מאשימה, ואיפה שיש סיכונים להישמע מאשימה או ביקורתית, אז אני יכולה אפילו להכניס איזה הקדמה. להגיד, אני לא מדברת עליך, אני רוצה לספר לך משהו עליי. העיקרון הוא לפתוח את הלב.
לפני הרבה שנים עבדתי במוסך, והיו שם כל מיני קונפליקטים, שניים מהם היו כאלה. אחד, אמרו לי מראש שהבוס הוא איש מאוד מאוד קשה, שמאוד קשה לבקש ממנו דברים, הוא אף פעם לא מסכים, הוא בן אדם קשה. כאילו זה מה שהכינו אותי מהרגע הראשון שנכנסתי, זה דבר אחד. ודבר שני, זה שהיו כל מיני היררכיות, שזה קונפליקט בפני עצמו, כי את נכנסת למקום חדש, את לא יודעת איפה את נופלת, את לא יודעת כמה מקום את יכולה לקחת, כשאת נכנסת, האם זה שאת לוקחת מקום, זה אומר שמישהו אחר יורד הכוח שלו, כאילו, מורכב, מורכב, כל הסיטואציה מורכבת. והייתה סיטואציה שבה הייתי צריכה לבחור, האם ללכת מתוקף תפקידי לבוס, הקשוח, הקשה, ולהגיד לו שיש משהו שמתנהל לא בסדר במערכת, כאילו להגיד, הביאו אותי בשביל שאני אעשה תפקיד, אם אני רוצה שהתפקיד שלי יתבצע טוב, הדבר הזה צריך להסתדר. וזה היה קונפליקט, זאת אומרת, הייתי צריכה לחשוב על הרבה דברים בתוך המערכת הזאת, ולהבין מה אני יכולה להפסיד אם אני הולכת לעשות את זה. אם אני הולכת עכשיו ואומרת על מישהו משהו, זה יחזור אליי. ואני חדשה, מה זה יגיד עליי, איך יתייחסו אליי אחר כך. אז הדבר הראשון והכי חשוב שעשיתי, זה להבין איך מה שקורה משפיע על התפקיד הספציפי שלי. איך זה משפיע עליי. ואז זה לא היה במה הוא עושה, אותו אחד, בתוך המערכת, שהוא עושה דברים לא נכונים, אלא איך זה בסוף ישפיע עליי. עוד דבר שעשיתי זה לחשוב איך זה משפיע על העסק. זאת אומרת, איפה החיכוך הזה לא קשור אליי ולא קשור אליו, זה קשור לכל מה שאנחנו עושים פה, וזה יפגע בסוף בהכנסות. זו השורה התחתונה. ועם כל זה, גם התחלתי לחשוב על איך להתכונן לשיחה הזאת. זאת אומרת, איך אני הולכת להגיד, מבקשת שיחה עם הבוס הגדול, כשזה לא יהיה גם דרמטי, לא רציתי שזה יהיה דרמטי, אז כאילו רציתי שזה יהיה איכשהו על הדרך, לתפוס אותו במסדרון, לשאול אותו כזה, אפשר רגע להיכנס, לדבר רגע על משהו, כזה לא לעשות מזה סיפור גדול, וגם לבוא מתוך ההבנה, שגם אם כולם אומרים לי שהוא קשוח, אם אני אתן לו את כל התמונה, אולי הוא לא יהיה קשוח, אולי הוא לא ישים לי ברקס, אולי הוא לא יגיד לי שהגזמתי, אולי כאילו לשים בצד רגע את מה שאמרו לי עליו, ולהיכנס נקייה. ואז לשמוע מה הוא רוצה, בלי להגיד לו שום דבר על מה אני חושבת שצריך לעשות. לא נתת לו פתרון. עשיתי הרבה הכנה, זה היה שבועות של הכנה לדבר הזה, באמת. קח לי המון זמן להבין איך לעשות את זה, מקום עבודה חדש, זה דבר רגיש, ובסוף היו תוצאות מדהימות, אוקיי? כאילו מדהימות.
ספרי על השיחה.
א', השיחה הייתה ממש טובה. זאת אומרת, הוא אמר לי שהוא ממש שמח שבאתי להגיד. זה אחד, שזה היה כבר דבר טוב. הוא שאל אותי מה אני חושבת שהוא יכול לעשות. וגם אחד הפתרונות היה זה שהוא לא הולך לעשות כלום עדיין. שהוא הולך רק לצפות במצב. ואני מאוד מאוד אהבתי את זה, כי בעצם שמתי לו משהו במודעות, ואמרתי לו, תשים לב לזה, בוא נראה איך זה. והוא היה שם, והוא היה יותר נוכח, וממש, הוא ממש התאמץ, הוא היה מגיע יותר מוקדם בבוקר כדי להיות איתנו, להסתכל בתוך הדוח של הסוף חודש הזו ככה, ביקש עוד מבט. הוא עשה כל מיני דברים קטנים, בלי להיות דרמטיים. ולאט לאט, הוא התחיל לייצר שינוי. והוא מדי פעם קרא לי, שאל אותי, מה קורה עכשיו? איך זה נראה? מאז א' נהיינו חברים מאוד טובים, אני והבוס, בצורה מאוד טבעית, עד היום דרך אגב, ונוצר איזושהי הבנה לגבי זה שלכולנו פה יש מטרה אחת, שהיא מטרה שהעסק יצליח, שיהיה לנו טוב במקום העבודה, שכל אחד יעזור לשני להצליח בתפקיד שלו טוב יותר, וזהו, וזה הנקודת מוצא. בגלל זה מאוד מאוד אהבתי לעבוד שם, כי זה התבסס טוב.
איך הייתה הרגשה אחרי הפגישה?
מפחידה. אני לא ידעתי באמת מה הוא יעשה או איך הוא יגיב, אני לא הכרתי את דפוסי התנהגות שלו.
אבל הייתה גם הקלה אחרי כל ההכנה הזו?
לא, הייתה בעיקר מפחיד.
לא הרגשת איזה קרבה מהשיחה? למרות שהוא הפתיע אותך אל מול הציפיות?
הרגשתי שטוב שעשיתי את זה. זה שסיכמנו בתוך השיחה כל מיני דברים על איך זה הולך לקרות, זאת אומרת, זה ש... טוב, אני לא אעשה כלום, אני רק אסתכל עכשיו, זה קצת הרגיע אותי. אני יודעת לקראת מה אנחנו הולכים.
אז שני דברים עולים לי מול הדוגמה הזאת. אחד, עיקרון שאני קוראת לו, כתוביות בגוף הסרט, להוסיף כתוביות. מה שמוסיף נופח של חשיפות, לפתוח את הלב מה שקראנו. אז אם באים לשיחה כזאת, גם מול בוס, ומבינים שהוא בן אדם, ואני באה ואני אומרת, חששתי מהשיחה הזאת. לא ממקום מפוחד, לא לתת לפחד לנהל אותי, אלא פשוט לשים את זה לשולחן. חששתי מהשיחה הזאת, אבל מאוד מאוד חשוב לי, ופה נכנס העניין של צרכים, גם להיות טובה בעבודה שלי. חשוב לי ממקום העבודה. אני רואה אותנו שותפים לאותם מניעים, וחשוב לי שכולנו נצליח, וחשוב לי שנעזור אחד לשני להצליח. ופחדתי מהשיחה הזאת, אני אגיד בכנות. ככה לבוא חשופה, אבל נינוחה. זה כמו להגיד, אני מאוד מתרגשת בתחילת הרצאה. נכון, זה ישר מחבר את הקהל? אז אותו דבר, זה דבר אחד שעולה לי, שיכול להיות שבלי לשים לב, עשית אותו שם, אז עשית, אני בטוחה.
הדר ואני פעם רבנו.
פעם אחת.
פעם אחת, אתה. יש לנו כאלה דברים קטנים, אבל הם דיונים, הם לא מריבה. אבל הייתה פעם אחת שרבנו, הדר הרגישה שגם כעסתי שלא לצורך, כלומר בלי הצדקה, וגם שדיברתי לא יפה. המריבה נגמרה לא בהסכמה. כעסנו ולא ליבנו את הדברים עד הסוף, וזהו, והלכנו הביתה. אני הלכתי הביתה, הדר נשארה בבית שלה. וכמה ימים אחר כך, הדר התקשרה אליי ואמרה לי שהיא רוצה שנדבר על זה. ונפגשנו בבית קפה, ודיברנו על הכל, מאלף עד תף, ליבנו ופתרנו את זה לחלוטין. עכשיו אני חושבת, אם הדר לא הייתה פותחת את זה, ולא הייתה אומרת, זה עדיין מפריע לי, בעצם היא הייתה נשארת עם זה. זה המקום הזה של התינה. ואני חושבת שזה בדיוק היה לקחת אחריות על הרגשות שלה, ולהגיד, אני לא מוכנה להישאר עם זה, ואני לא מוכנה שיפגעו בי, ולפתוח את זה.
אבל את דיברת פה על קונפליקט, וממש ראו בו את הקונפליקט הראשוני, ואת הקונפליקט המשני. את הדבר הראשון שרבתם עליו, ואז בעצם באתם לדבר על מה שהיה בריב. על איך שדיברתם, או על מה שנאמר, איך שנאמר, נכון? זה גם משהו שחשוב ככה לציין, שבדרך כלל מהר מאוד אנחנו כבר לא על הנושא הראשון. אנחנו הרבה פעמים כבר רבים על מה שהיה בתוך
ריב.
על התקשורת.
נכון.
בגלל זה תקשורת זה פשוט עולם שהוא מפתח לכל דבר. כי בסוף אנחנו לא נריב על מי שוטף כלים, אנחנו נריב על זה שאמרתי לך לשטוף כלים, ואיך הגבת לי.
והיו כל מיני דברים מעניינים בקונפליקט שלנו. גם זה שבחרנו ללכת לבית קפה, ולא להיפגש או אצלי או אצלה, שאנחנו בדרך כלל נפגשות בבתים, זו הייתה בחירה מודעת. כאילו בואי נלך, נדבר.
במקום ניטרלי.
במקום ניטרלי, נשב, נאכל כמו שאנחנו אוהבות, בסביבה שאנחנו אוהבות, זה כבר הייתה התחלה טובה, זה גם שבת בצהריים נראה לי, כזה זמן שאנחנו בדרך כלל לא נפגש, כאילו עשינו סטינג אחר, זה גם מאוד עזר. וגם היה משהו בבסיס שפשוט באנו לדבר. אני באתי מוכנה להגיד כל מה שיש לי, או איך אני הרגשתי בסיטואציה, מה חוויתי, מה הלכתי בימים האחרונים, וגם כנרת שיתפה איך הראת את הסיטואציה.
למה כעסתי.
למה היא כעסה. היה שיתוף באמת כן לחלוטין.
נכון.
שתינו פשוט שיתפנו בהכל. וזה לא שהגענו לאיזה קטרזיס גדול או משהו כזה, כאילו יצאנו משם בוואו, הראש שלנו התפוצץ, המערכת יחסים על את השלב. לא, אנחנו גם ככה חברות טובות. אבל היה בזה איזה מין כזה, אוקיי, זה מאחורינו.
אבל גם לא עלתה שלב, אבל אני חושבת שגילינו שם שאנחנו יכולות להתמודד גם עם דברים יותר גדולים מהדברים הקטנים שהפודקאסט מזמן לנו. כלומר, שכן, המערכת יחסים שלנו יכולה להתמודד גם עם משבר.
נכון.
אחד הדברים שעומדים למבחן, יש את הישות של מערכת היחסים שלנו. היא לא אני והיא לא את, היא לא אני והיא לא אתה, היא. וגם היא כמו ילד גדלה מחוויות של הצלחה. וככל שאנחנו ביחד עוברים מסוכות כאלה ביחד, היא מתחזקת. אז גם אם אנחנו לא מרגישים את הקתרזיס הזה מפעם לפעם, מכל חוויית הצלחה, אנחנו פעם הבאה נבוא מוכנים יותר, רגועים יותר, פתוחים יותר, מאמינים יותר שנצלח. ואז אנחנו נהיה אופטימיים יותר, ופשוט יהיה לנו הרבה יותר קל לדבר.
נכון. ובאמת היו שינויים, אם אני חושבת על זה. כל מיני דברים שאמרתי שאני אצטרך, שאם את רואה אותי ככה, אז תחפי עליי, למשל. היו כאילו נכון, כל מיני נכון. דברים כאלה שסגרנו בינינו, שאמרתי לה מה חשוב לי, וגם היא אמרה,
נכון.
ממש
נכון.
גדלנו מזה.
נכון, כי בלי לשים לב, כשאנחנו בקונפליקט, אנחנו מכירים אחד את השני יותר טוב, אנחנו מכירים את עצמנו יותר טוב, את האחר יותר טוב, את מערכת היחסים יותר טוב. אנחנו יודעים לחלק תפקידים אפילו טוב יותר. אנחנו יודעים אחרי זה להצביע על דפוסים, כי כבר דיברנו עליהם, אז כבר אנחנו יודעים רק עכשיו להרים דגל, לנפף בדגל, להגיד שם קוד, וכבר נבין על מה מדובר. זה ממש הזדמנות לצמיחה, גם אישית ברמה אישית, וגם ברמה משותפת.
טוב, שחר, לקראת סיום, איפה אפשר למצוא אותך?
כמו של העסק שלי קוראים שפה אחת, אז בפייסבוק זה שחר בסטיקר שפה אחת. בעצם שם אני כותבת תובנות ועקרונות ושאלות ומקרים ודוגמאות שקשורות במערכות יחסים, בהתמודדות עם קונפליקטים, בשיח מקרב. אז שם שחר בסטיקר שפה אחת בפייסבוק, או באתר אינטרנט שלי שקוראים לו שפה אחת.
אוקיי.
חפשו אותה.
נכון, אנחנו כמובן שמות כרגיל לינקים גם בפוסט של הפרק.
שחר, תודה רבה.
תודה רבה רבה. ממש. את שולחת אותי לחשוב.
אני נהניתי מאוד מאוד.
גם אנחנו. גם מאוד, אנחנו. תודה.
ממש, למדנו המון. תודה רבה.
רגע לפני שנסיים, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ואיפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא לחם מגוזים.
ואנחנו עומדות לאכול אותו, ממש עכשיו.
נכון, תודה גיא. תודה רבה, ביי ביי.